אנחנו רוצים להתחיל היום בפרשת השבוע, לעסוק באיזה שאלה, נדבר על בחירה חופשית, אבל דרך שאלה מיוחדת שקשורה לבחירה החופשית ולפרעו. אז אולי נתחיל במעלת הבחירה החופשית. רבותינו דיברו בשבח הבחירה החופשית, הרמב״ם קרא לבחירה החופשית עמוד התורה והמצווה, כותב את זה בהלכות תשובה בפרק חמישי, ממש עמוד התורה והמצווה. במקומות אחרים הרמב״ם אומר שזה צלם אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שצלם, הרמב״ם, אתם יודעים, במורה נבוכים הוא חילק אותו לשלושה חלקים. חלק הראשון הוא מבאר מילים קשות, חלק שני שלישי זה טעמי המצוות. אז בחלק הראשון הוא מדבר צלמנו, הרמב״ם אומר צלמנו, מה הפשט צלמנו? צלמנו זה לא הכוונה לתארנו, לזה שהקדוש ברוך הוא דומה לנו, כי אז היה צריך להגיד תוארנו. הצלמנו, אומר הרמב״ם, זה נקודה משותפת בינינו ובין בורא עולם. מהי בחירה חופשית? קדמותנו דומה, אבל לא ממש שווה. צלמנו קדמותנו, כי לקדוש ברוך הוא הבחירה החופשית שלו היא בלתי מוגבלת. אצלנו הבחירה החופשית היא מוגבלת. סוף סוף אנחנו לא יכולים לעשות עם הבחירה החופשית מה שאנחנו רוצים. הרבה, אבל לא מה שאנחנו רוצים. בכלל, הרבה מרבותינו דיברו בשבח הבחירה החופשית, עד כדי כך שאם מעלת בני האדם על שאר בהמות השדה, שאר החיות שבעצם הן מונעות על פי אינסטינקט, האדם הוא יצור בוחר. את הדבר הזה אנחנו, כמו שאמרתי, הדבר הזה דיברו עליו כל גדולי ישראל. בהערת אגב אני רק אגיד, פעם עברתי שיעור תורה על בחירה חופשית ולקחתי מהרב לבנצל חלק מהיסודות, והרב לבנצל כותב, מביא גם דעה כזאת של המקובלים שאומרת בחירה בחירה, כלומר שיש איזה חיסרון לבחירה החופשית. אבל טוב, זה שיעור אחר, אנחנו מדברים בשבח הבחירה החופשית. אממה, מגיעים לפרשת שבוע, ובפרשת שבוע אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה. והשאלה היא כאילו, למה פרעה נענש? הרי ברית בין הבתרים שהקדוש ברוך הוא אומר ועבדו ובינו אותם 400 שנים, זה גזרה שהקדוש ברוך הוא הביא אותה לאברהם אבינו 400 שנים, 430 שנה עוד קודם יציאת ישראל ממצרים, תלוי מאיפה מחשבים. בברית בין המתרים זה 430 שנה עד צאתם של בני ישראל מארץ מצרים. אז הוא מושב בני ישראל. אז בעצם על מה ולמה פרעה נענש? כאילו, אם זה לא, אם פרעה לא בוחר והקדוש ברוך הוא כבר קבע שעבדו ובינו אותם 400 שנים, אז אם הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, אז למה הוא נענש? אתם בטח אומרים, זה כאילו, אני אתן לכם אולי דוגמה כזה להמחיש את הנקודה הזאת. במאי 1960 עומד דוד בן גוריון ואומר, אדולף אייכמן בידינו. אייכמן, משפט אייכמן התחיל, אבל הוא לא היה קל, לא היה קל לסיים אותו. 8 חודשים הוא ערך. הטענה של העורך דינו של אייכמן הייתה, אייכמן רק ציית לפקודות, הוא בורא קטן מהמערכת. זה דומה כאילו לפרעה, רק ציית לפקודות מלמעלה, הוא בורא קטן מהמערכת. 8 חודשים לקח לתביעה להוכיח שבאמת אייכמן עשה את הדברים האלה מרוע ליבו. אבל 8 חודשים, תחשבו כאילו כמה זה לא היה כזה פשוט. אז הנקודה היא כאילו, על מה ולמה פרעה נענש? ואני רוצה לתת כמה תשובות בעזרת השם לשאלה הזאת. התשובה הראשונה היא, אני אתחיל אולי ברמב״ם. אחרי שהרמב״ם מדבר בשבח הבחירה החופשית, כמו שאמרתי בהלכות התשובה בפרק 5, הוא אומר עמוד התורה והמצווה, הרמב״ם כותב רשות ביד כל אדם להיות או כמו משה רבנו או כמו ירובעם. הוא יכול להיות צדיק, הוא יכול להיות רשע, רשות ביד כל אדם. והרמב״ם מוסיף ואומר שמי שחושב, מי שאומר שהאדם הוא יצור נשלט ולא בוחר, כן, אז הוא הופך את התורה ללג לרש ועוול לחוטא. הוא אומר, עלי עלה, על השם של הרמב״ם, עלי עלה בדעתך מה שחושבים טיפשי אומות העולם ורוב גלמי בני ישראל, שאדם הוא יצור נשלט, הוא לא בוחר. לא, חס שלום להגיד את זה, חס להגיד את זה. למה? כי אם אתה אומר ככה, אז בעצם אתה הופך את התורה ללג לרש ועוול לחוטא. כי כל הנביאים שאומרים עשה כך וכך או תשמר מלעשות כך וכך, זה מיותר לגמרי. כי אם הקדוש ברוך הוא ציווה על האדם להיות צדיק ורשע,
אז מה שייך לצוות אותו בתורה לעשות מצוות או להימנע מלעשות עבירות? הרמב"ם מוכיח את הדברים שלו גם מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. בתורה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. בנביא, כי מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. בכתובים, שמח בחור בילדותיך ותבחה לבך אחר מראה עיניך, אבל דע כי על כל אלה יביא לך אלוהים במשפט. במהלך הדורות ניתנו עוד כל מיני ראיות מהתורה. יש את הגמרא במסכת נידה בדף ט' ז'. הגמרא אומרת שיש מלאך הממונה על ההיריון ששמו לילה, והוא בא עם הטיפה הקדושה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, פלוני זה יהיה יהיה גבוה, נמוך, בריא, חולה, עשיר, עני, ואילו צדיק ראשה הוא לא שואל, כי זה תלוי בבחירתו של אדם. איך סיכמה את זה יפה הגמרא? התורה אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. הכל בידי שמיים, כל הדברים שבעולם, אבל ירת שמיים זה תלוי בך בלבד. ויש, כולם מכירים את הסיפור של ריש לקיש ורבי יוחנן, את הקצה. איך ריש לקיש חוזר בתשובה, וחזן אומרים שהוא רואה את רבי יוחנן ועד לזה, רואה דמות של איש יפה, אישה יפה, הוא חושב שזה אישה. כן, כל רוצה לראות, מי שרוצה לראות את רבי יוחנן, הכריז גביה של כסף לתוך האש, מוציא אותו כשהוא בוהק, שם בו גרגר רימון, שם בפיה ורדים אדומים, מעמיד את אותו גביה בין השמש לצל, והקרן הוא שהייתה בוהקת על אותו גביה, היה רק מעין יופי של רבי יוחנן. אז ריש לקיש רואה מולו דמות יפה, קופץ עליה, רבי יוחנן לא נבהל, אומר לו, וואו, חלך לאורייתא, את הקפיצה הזאת, אם תנצל את תורה, אתה תהיה גדול בתורה. אומר לו ריש לקיש בתגובה, יופי, איך עלינה שהיא? אמר לו, אם תחזור בתשובה אני אביך את אחותי שהיא יפה ממני. כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל בחזל כתוב שריש לקיש הולך, הוא מודיע לשודדים שהוא חוזר בתשובה, הוא בא לקפוץ חזרה והוא לא מצליח, מכאן שתורת מתש את כוחו של אדם. אבל כתוב בחזל שהשודדים עלו עם ריש לקיש באותו יום שריש לקיש נפטר, השודדים שהיו איתו נפטרו גם הם, והם אמרו לו, מה, וכי יש מסור פנים בדבר? הם אומרים לקדוש ברוך הוא, למה הוא גן עדן, אנחנו גיהנום. אמר להם, טיפשים, רשעים, אתם עשיתם מה שהוא עשה? חזר בתשובה. בעצם לכל אדם יש את הבחירה החופשית, איפה הוא שם את עצמו. והרמב"ם אומר, זה פשוט, זה דברי תורה. עמוד התורה והמצווה, זה הבחירה החופשית. עד כאן פרק 5. אבל בא הרמב"ם ונותן חידוש בפרק 6. אומר הרמב"ם, אבל תדע לך, שלפעמים הוא יביא גם כדוגמה את פרעה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, אדם חוטא, מרשיע הרבה, והעונש שלו שתלקח ממנו הבחירה החופשית. יש שתי הבנות להבין מה הפשט. הבנה ראשונה, השם שולח לו איזה סוכן לתוך תוכו, טק, לוקח ממנו את הבחירה החופשית. אבל אפשר להסביר את זה בפשטות. מה הפשט שהקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את הבחירה החופשית? התשובה היא שלפעמים אדם ש חוטא הרבה, אז קשה לו להתנתק מהמעגל הזה של החטא. קוראים לזה היום התמכרות. כמה קשה לבן אדם אפילו להימנע מלא יודע מה, אדם רגיל בשתייה חריפה, רגיל אפילו בהרגלים הכי, אפילו אני לא מדבר על סיגריות, הדברים ממכרים ממש, סתם אפילו הרגלים כלשהם, קשה לבן אדם להתנתק מהם. יש רבונה, הגמרא אומרת שאמר רבונה, כיוון שעבר עבירה ושנה בה, הוא הותרה לו. מה הפשט? שואלת הגמרא, מה? הותרה לו סל כדתך? מה, אם אני עכשיו בשבת ידליק את האור, ידליק את האור, ידליק את האור, זהו, מותר? תשובה, נעשית לו כיתר. במילים אחרות, כשבן אדם רגיל בחטא, בן אדם יתרגל לעשות עבירה, אז היא הופכת להיות אצלו טבע שני. בן אדם זה הופך להיות אצלו לטבע השני שלו. וזה נקודת, ועכשיו תראו איזה יופי. גם אצל פרו, אצל פרו, אם אתם תשימו לב, יש חילוק בין בעשרת המכות. 5 מכות ראשונות לא כתוב שום כבד לב, שום בועל פרו כי אני אכבטתי את ליבו, למען שיתי אותי בקרבו. לא, ולא שמע עליהם. יש הרבה ולא שמע עליהם. בחירה חופשית מוחלטת. הרשיעה, 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 הרשיעה. באחרת דם צפרדי הקינים, הרוב דם צפרדי הקינים, הרוב דבר, 5 מכות ראשונות, לא היה לא, שום מכבדת לב. אחרי זה, כתוצאה מזה, הוא קיבל את העונש שלו ב5 מכות האחרונות, שכבד לב פה רומן לשלח העם. היה פה הכבדת לב. זה הנקודה שהרמב"ם כותב אותה. אז גם אצל פרו, בעצם הייתה לו בחירה חופשית, רק כתוצאה מהחטאים שלו, היא הסתלקה ממנו. אבל הרמב״ם תורך לציין שני דברים, וזה דברים חשובים. הנקודה הראשונה שהרמב״ם אומר, זה שאין דבר כזה שנועלים את הדלת. כשכזה אין מספיקים בידו לעשות תשובה. יכול להיות שהוא מרשיע והקדוש ברוך הוא מונע ממנו, אבל, סליחה, אולי הקדוש ברוך הוא לא נותן לו עזרה משמיים להיות בעל בחירה, אבל ודאי שהוא, הקדוש ברוך הוא לא מונע ממנו את הבחירה החופשית. וכך גם כותב בעל התניו. בעל התניו מביא את זה בהקשר של אלישע בן אבויה. כולם מכירים את אלישע בן אבויה, איזה גדול תורה גדול. אפשר לתאר כמה גדול הוא היה. רק מהסיפורים של ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא בן עזאי בן זומא אלישע בן אבויה, תאמין שמדובר במטאור. פרדס זה לא הכוונה לקטוף תפוזים, אלא פרדס זה מעשה מרכבה. אלישע בן אבויה הוא כזה גאון ש... תחשבו, כאילו, מספיק הידיעה הזאת שרבי מאיר בעל הנס הוא כתלמיד לפני רבו, כזה גאון. ו... אתה רוצה לספר את סיפור דומה אצל אלישע בן אבויה, גם כן על לקיחת הבחירה החופשית. כתוב בחז"ל שרבי מאיר היה יום שבת, שאת המנחה, אלישע בן אבויה רוכב על סוס יום שבת. אסור לרכוב על סוס, גזירה שמא יתלוש ענף, יניק את הבהמה. ואומרים לרבי מאיר, הרי רבך רוכב בחוץ, הוא קורא לך, הרב, הרב שלך הכופר קורא לך. תחשבו, הרב עובדיה הוא עושר דבר תורה בבית כנסת היזדים בארנוף, והרב שלו בשבת בא עם פולצווגן, עם פסאט, סוזוקי. רבי מאיר בא, אינסטינקט היה צריך להגיד, תאמרו לו שיקנה טרמפולינה ויקפוץ לי. במקום חילול השם, אין חולקים, כבוד לרב. אבל לרבי מאיר יש מה זה הערכה מטורפת כלפי אלישע בן אבויה. ורבי מאיר סוגר את הספר והולך לעושה, עורך איתו טיול. כשאלישע בן אבויה רוכב על סוס בשבת, עוד פעם אני אזכיר, בשבת. ואלישע בן אבויה, רבי מאיר, הולך אחריו. בדרך הם מדברים דברי תורה. דיברנו על הגאונות שלו, אלישע בן אבויה. אז אלישע בן אבויה שואל את רבי מאיר, מאיר בני, מה היית דורש בבית המדרש? אז הוא מביא לו ארבע דרשות, ארבע פסוקים עם ארבע דרשות. והשם בערך את אחרית איוב מראשיתו, טוב אחרית דבר מראשיתו, גם זה לעומת זה עשה אלוהים, לא יכן הזהב וזכורית ותמורת הקלפז. וכל דרשה שרבי מאיר דורש, אומר לו, את זה ככה דרשתי, אומר לו, לא ככה, וכיבה רבך היה דורש, נותן לו דרשה אחרת. אבל לענייננו, חז"ל אומרים שאלישע בן אבויה היה כזה גאון גדול, גאון גדול, שהוא לא רק מדבר איתו בדברי תורה, הוא גם סופר את הצעדים של הסוס. ואז הוא אומר לו, מאיר בני, כבר שיערתי בעקבי סוסי שהגיע תחום שבת, עכשיו תחזור. אסור לצאת מתחום שבת 2000 אמה. אתם הדתיים, תחזור. אומר לו רבי מאיר, שמעת המילה חזור? אמר לו, אף אתה חזור, תחזור בתשובה. אומר לו, אין סיכוי, לא יכול. שפעם אחת הייתי ביום כיפור שחל בשבת, הייתי רוכב על סוס ביום כיפור שחל בשבת, ושמעתי מאחורי הפרגוד, ליד בית המקדש, בת קול מפוצצת ואומרת שוב בנים שובבים, חוץ מאחר בני שידע כוחי ומרד בי. וגם פה מה? אלישע בן אבויה, מה רוצים אלישע בן אבויה? אמרנו בחירה. ומסבירים רבותינו שהחוץ מאחר בני שידע כוחי ומרד בי, אז הסברתי פעם, נתתי את הדבר תורה הזה בהקשר אחר, אז אמרתי את ה... כל מה שיגיד לך בעל הבית עשה חוץ מצא. אפשר להגיד את זה גם פה, זה אותה נקודה. אני רק אגיד מה הבעל שם טוב אמר על זה. איך, באמת, מה רוצים מאלישע בן אבויה? מה? קדוש ברוך הוא אומר, מה? שוב בונים שבויים, חוץ מאלישע בן אבויה. שחוץ מאחר בני, שידע כוכי ומרד בי. אז יש גמרא שאומרת, הכל בידי שמיים? יש גמרא שאומרת, כל מה שיגיד לך בעל הבית עשה חוץ מצא. לכאורה, גמרא קשה. אתה נמצא אצל בעל בית, אתה אורח. אומר לך, תאכל, תאכל. תשתה, תשתה. אומר לך, צא, תגיד לו, שתוק, צא אתה. לכאורה, איזה דרך רץ יש פה? אז הגר"א כותב, חידוש טיל, אומר הגאון מווילנה, כל מה שיגיד לך בעל הבית עושה, תאכל, תאכל, תשתה, תשתה. חוץ מצא, תהיה בעל טקט לצאת כמה דקות לפני שהוא יגיד לך את המילה צא. חידוש טיל, יפה. מתוק מדבש. אבל יש כאלה שכן משאירים את הגמרא הזאת קשה ואומרים, כל מה שיגיד לך בעל הבית זה לא בעל הבית בעולם הזה, אלא זה בעל הבית של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא. תקיים מצוות, תקיים מצוות, תימנע מעבורות, תימנע ועבורות, תאכל, תאכל, תשתה, תשתה. חוץ מזה, אם הוא יגיד לך אין לך מקום בתשובה, כאן אל תקשיב לו. במילים אחרות אומר הבעל שם טוב, וזה הנקודה, שגם אצל אלישע בן אבויה לא מנעו ממנו את התשובה, לא מנעו לגמרי. כן, הקשו עליו את העבודה, נכון? בגלל עומק גודל רשעתו, אז הוא קיבל גם ניסיון עצום. אבל אין דבר כזה שנועלים את הדלת בפני אדם, בפני התשובה. גם אצל פרו, לראיה, אומר בעל התניא, לראיה גם משה רבנו מטריע, גם במכות שכבד לב פרו, משה רבנו מטריע בו. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו מיוחד, וזה כערת אגב, שהרמב״ם, זה כאילו נקודה, זה. אבל הרמב״ם אומר, הרמב״ם מוסיף ואומר, שיש דרך גם לחזור לנקודת הבחירה הראשונית. הרמב״ם אומר, איך? אמרתי לכם את זה פעם, אני חושב, שדיברנו על בחירה חופשית אולי בפרשת ראה. הרמב״ם אומר, איך חוזרים לנקודת הבחירה הראשונית? תפילה. הוא שדוד אומר, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך. אתה אומר עצמך, זה רמב״ם הוא שכלי, מה קשור תפילה? היית מצפה שזה יהיה תשובה של רבי נחמן. מה זה? רמב״ם, הייתי אומר, וואו, הולכים למכון גמילה, לומדים תורה, תורה תשנה את הרצון, הרצון ישנה את היכולת, אורות התשובה. מה קשור תפילה? אז הסברתי מבחינה שכלית איך תפילה מחזירה את האדם לנקודת הבחירה הראשונית שלו. מחזירה אותו, מרעננת לו את כוחות החיים, הוא חוזר, הוא משתחרר מההתמכרויות שלו. הייתי פעם ברטורנו, היינו בביקור ברטורנו, אז היה שם איזה גמול, יהודי שנגמל מסמים, היה עם כובע של אופר בכי, אופר לוי קסקט, אומר, אני לא לוקח סמים כבר 472 יום, 300 דקות, 22 שניות. ואז הוא אמר, הוא סיפר על התהליך שהוא עשה, ועל הבריחות שלו עם הסמים, והוא אמר שהיה לו כזה חוסר ביטחון עצמי, שהוא לא היה מסוגל להגיד שלום לאנשים ברחוב בלי לקחת סם. תחשבו איזה חוסר ביטחון עצמי זה. ואז קיבלנו שיחה מיהודי אחד בשם שמריהו, אינני יודע את המשפחה שלו, יהודי מיוחד במינו. והוא אמר לנו שהתמכרות היא דומה לצמרת של עץ, שיש לה גזע ושורשים. צמרת העץ זה ההתמכרות הגלויה. זה הרצון לשתות, הרצון לעשן, הרצון זה, הרצון לקחת סמים, פורנוגרפיה, יש שם כל מיני אנשים שמתמכרים. אבל הוא אמר שבעצם זה רק זה סימפטום, השורשים זה בעצם חוסר אהבה. ולכן שם ברטורנו אדם קם 3 לפנות בוקר עם חשקים לשתייה חריפה, דוגמה, אז הם בביקטות, הם בחושות, אז הוא קם, יש להם גונג, הולך דופק בגונג, הוא מקדר אנשים, דופק אותם, כולם יוצאים מהבקטות ואומרים לו, אוהבים אותך פלוני אלמוני, ונעלם ממנו היצר הרע. כי באמת שוב, כמו שאמרתי, זה רק הקצה ההתמכרויות, זה יושב על חוסר אהבה. אז גם פה הרמב"ם אומר, לא, תתפלל כפר עליך, תתפלל, אתה תשתחרר מהתאוות שלך, כי תפילה אמיתית היא תפילה שנובעת מאהבת השם, אהבה הדדית. אדם אוהב את השם, נפתולי אלוהים נפתלתי, או התופל כלי, תפילה מלשון התופל כלי חרס, מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז ממילא גם אפשר לעקור את היצר הרע. איך זה קשור אלינו? מה המסר בעבודת השם לפי הרמב״ם לפני שנעבור לתשובה השנייה של החסידס? אני חושב שהנקודה ברמב״ם זה שבעצם מה הסיפור עם פרעו? פרשת שבוע, חבר'ה, חז"ל אומרים צריך לחיות, בעל התניא אמר שצריך לחיות עם הזמן, עם פרשת השבוע. אז מה אפשר ללמוד פה? הוראה בעבודת השם. אני חושב שההוראה פה היא תהיה, אל תבחר מחר, פן יהיה מאוחר. כלומר, יש ערך לזה שאדם לא מגיע למצב כזה שהוא מאבד את הבחירה החופשית שלו, כעונש. אבל הסברנו את העונש, כי כשאתה תתרגל ברע, שאתה תייצר לך אווירה של חטא, אז החטא יבוא בעקבותיו. עבירה של חטא, החטא בא בעקבותיו. סיפרתי פעם את הסיפור עם רבי נחמן, רצה ולא רצה, ובכל זאת הלך. יש סיפור מתוק מדבש, שרבי נחמן מספר, סיפרתי אותו פעם, אז אני אגיד אותו בקצרה. רבי נחמן אמר על הסיפורי מעשיות שלו, שבנוהג שבעולם מספרים סיפורים לפני השינה כדי להירדם. אבל הסיפורים שלי, אמר רבי נחמן, מעוררים את האדם מתרדמת ההרגל שלו. והנקודה השנייה שרבי נחמן אמר על סיפורים, זה מה שהתורות שלו לא עושות, הסיפורים בהחלט יכולים לעשות. כלומר, יש משקל כבד לסיפורים בתורת ברסלב. רבי נחמן מספר מעשה מרב וחוזה בכוכבים. היה רב אחד, ירא שמיים בסתר כבגלוי, כל היום יושב ועוסק בתורה כחשיכה כאורה. אבל המצב שלו בבית הכלכלי היה פסרה על הפנים. היה לו לחם צר ומים לחץ, סוג של ביטוי, לחם צר ומים לחץ, סודה ובגטים, לא היה לו כלום בבית. יום אחד הגיע חוזה לעיר, חוזה בכוכבים. טוב, לא צריך להיות בחור ישיבה כמותכם, שיעור בית, די, כדי להבין שמדובר ב... אסור ללכת לחויזה. זה גם ילד, כיתה ד' למד פרשת שופטים, יודע שתמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל החוזה, היה כתוב שהחוזה מבטיח עצה וברכה. ויום אחד אשתו של הרב אומרת לו, וואו, איך הייתי שמחה אם היית הולך לחוזה, בבקשה דרך החוזה, פליז דרך החוזה. בקיצור, חפרה לו. ואז רבי נחמן מספר סיפור רצה, ולא רצה, ובכל זאת הלך. מוצא את עצמו הרב לפני החוזה שמסתכל על כדור בדולח ואומר לו, וואו, אני רואה שמזלך יאיר כשאתה תעסוק בגניבה. אז כמובן שהרב הזדעזע, ברח משם כל עוד נפשו, ואמר, עבירה גוררת עבירה. גם באתי לשיקצה הזה, גם הוא מבקש ממני לגנוב. יום למחרת ישב עם אשתו על ארוחה דלה, על מה שכמעט אין להם. נזכר בדברי החוזה וגיחך. אמרה לו אשתו, מה החוזה? בבקשה תגיד מה החוזה. פליז תאמר מה החוזה. אז הוא סיפר לה, אמר לה, הוא אמר שמזל יהיה כשעסוק בגניבה. כמובן שגם היא הזדעזע. הדמקה נשמתה. אבל עברו שבועיים ימים והמצב בבית רק הלך והידרדר. אחרי שבועיים אמרה לו אשתו, וואו, איך הייתי שמחה אם היית עוסק בגניבה? ורק דחיינו. וכשירחיב השם גבולך גם תחזיר. תכתוב כמה גנבת, שנדע כמה להחזיר. והייתה, אומר רבי נחמן, מדברת איתו המון על אודות הגניבה. ושוב רצה, ולא רצה, ובכל זאת הלך. והרב שלנו הפך להיות גנב, והייתה לו סייעתא דשמיא כזאת גדולה, שנעשה ראש הגנבים באותו מקום. אבל כפי שידוע לכם, סוף גנב לתליה. וכאשר הרב היה ליד עמוד התליה, הוא ראה מרחוק את החוזה בכוכבים עם שק מלא בנעליים קרועות. אז הוא צעק לו, עצור! אלו אתה זה שיעצת לי ואמרת לי שמזלי יאיר כשעסוק בגניבה? אמר לו, בואו, ראה כמה נעליים קראתי בהליכתי עד שהצלחתי ללכות אותך ברשתי. הרצה ולא רצה, האווירה הזאת, ההתלבטות היא תחילת הנפילה, אומר רבי נחמן ברסלב. ולכן, אני חושב שכאילו, הרמב"ם בא ללמד אותנו, אחי, יש חטאים כאלה שאתה תעשה אותם, אתה ממילא תלקח ממך הבחירה החופשית. אתה תהיה רגיל בהם עד כדי כך שלא תוכל לצאת מהם. אל תגיע למצב הזה. אל תבחר מחר, פן יהיה מאוחר. זה אולי המסקנה המיוחדת מהשיעור הזה. ראיתי פעם, שמעתי את הרב אוריאל איתם. הוא אמר שאנחנו אומרים ב-י"ג מידות, שמעתי שיעור שלו על י"ג מידות החכמים. השם, השם, אל רחום וחנון, איך הפעמים ורב חסד, באמת נוצא חסד לאלפין, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אז בפירושים של י"ג מידות החכמים, השם, השם הוא גם ב-י"ג מידות החכמים. אבל מה הפשט? אני מבין רחום, אני מבין חנון. אז מה המפרשים כותבים? השם לפני החטא, השם אחרי החטא. אז מה זה לפני החטא ואחרי החטא? זה אומר, לפני החטא זה האווירה. חטא לא בסתם. חטא בא על בסיס אווירה מסוימת. לענייננו, אולי אנחנו נמצאים בימי השובבים, אז השמירה שבן אדם עושה, הגדרות שבן אדם עושה, זה כדי לא להגיע למצב כזה שהוא בסוף לא יבחר. או אם תרצו, הבחירה תלקח ממנו כעונש. עונש על מעשיו הרעים שהוא עצמו עשה. אז זה הסבר אחד. הסבר מתוק, זה הסבר נחמד, אבל זה ההסבר הפשטני. בואו נעבור לחסידס. אני רוצה לדבר איתכם חסידות. אני משום חיפשתי את זה, אני שמעתי את השיעור תורה הזה. משום חיפשתי לעבור על המקורות שוב, ולא מצאתי, אבל אני אומר לכם את זה, דברים כהווייתם, דברים ששמעתי פעם. אני אפילו לא זוכר לה, כאילו, ואני אתחיל אולי בסיפור, ואז נגיע לפרו. שמעתם פעם על
יהודים קנטוניסטים? שמעתם את המושג קנטוניסטים? קנטוניסטים זה ילדים ברוסיה שנלקחו בגיל 5 לצבא הרסי. עכשיו אנחנו בצבא, יש לנו גולני, גבעתי, אתה עושה 17-4, עולה לקו 16-5, יציאות יפות, יציאות מאוד מכובדות. חבר'ה הקנטוניסטים, אתה הולך לצבא ברוסיה, השם ישמור מתי אתה חוזר. קודם כל השליחו מהם את הדעת, הם היו קומוניזם לפנים, זה לא, לא היה דעת בצבא הרוסי. אני לא יודע אם זה התחיל הקומוניזם אז, אבל בכל מקום כאילו לא התאפשר להם להיות דתיים. מן דחר שמי שבת, תחשבו, לוקחים ילד בן 5 לצבא, על מה הוא גדל? אני לא יודע, הם לא שמרו שבת, גם כיפור, גם זה כלום, ממש מסכנים, הם חזרו שברי כלים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, חזרו שברי לוחות לבתים שלהם אחרי 30 שנה בצבא הרוסי. מה אכלו, מה שתו? יום אחד היה איזה קנטוניסטים שנתנו להם איזה יום חופש, רצו לצמח צדק. הצמח צדק אמר, הצמח צדק זה האדמו"ר השלישי לבית חב"ד, הנכד של האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד. אז הם אמרו לו, הרב, אנחנו נאלצים לאכול גם לא כשר, אין לנו אוכל. אז הצמח צדק אמר להם, אין בעיה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, וחי בהם ולא שימות בהם, אבל אל תלקקו את האצבעות. הוא התכוון להגיד להם, נכון, גם אם אתם עושים איסור, כי אתם חייבים לעשות איסור, יש דרך לעשות איסורים. זה, אל תלקקו את האצבעות, אל תתענגו על מה שאתם עושים. ואני חושב שזה בדיוק הנקודה של פרעה. כשפרעה, תראו איזה חידוש, פרעה עכשיו הוא בעצם קיבל את הגזרה, ועבדו ובינו אותם. בסדר, אתה כאילו לוקח את הג'וב של האלוקים, אבל למה אתה מגדיל ראש? למה אתה מלקק אצבעות? ולראיה, אומר הרבי, שהקדוש ברוך הוא אמר רק ועבדו ובינו אותם, אבל הוא, כל הבן האלו את היום התשליחו וכל הבן תחיון עם כל המשתמע. דרך אגב, אור חיים הקדוש אומר, כל הבן האלו את היום התשליחו, כל הבן תחיון, זה שהתחתנו עם מצרים ושם ישראל לא יקרא עוד. אז תבינו כאילו שפרעה מגדיל ראש, ועל זה הוא יענש. הנקודה היא כאילו שבעצם אתה יכול לעשות, לא יכול, כאילו התורה אומרת לך, תשמע, כאילו, נניח ש, שלקחת את התפקיד הזה של ועבדום ועינו אותם, הרמב"ם היה לו תשובה אחרת, הוא אמר, כן, זה לא כתוב מצרים, זה מה אתה, הוא מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל נניח שלקחת את התפקיד הזה, למה אתה מגדיל ראש? הוא עולה כמסר, כהוראה בעבודת השם. אפשר להגיד, אתה בוס, יש לך מפעל, המפעל הזה צריך לעשות, קיצוצים, לחתוך בבשר חי. איך אתה מפטר בן אדם? אתה בוכה איתו? אל תהיה בית גיא. גיא, אם אתה כאילו נאלץ לעשות איזה משהו מאוד מאוד קיצוני, איך אתה עושה את זה? במילים אחרות, את האדם יענש הדכן הבחירה החופשית, אדם יענש לא רק על המה, אלא גם על האיך. כלומר, הוא לא יענש רק על מה הוא עושה, אלא גם איך הוא עושה. דרך אגב, שאלו אותי עכשיו, אז גם בעבירות זה נכון? כאילו, גם אם יש גם, כאילו, אדם יענש לא רק על האיסור, אנחנו יודעים שיש הגדרות לאיסורים, אלא גם איך הוא עשה את זה? אתה ברור, כן, נכון? נכון, אם הוא עשה את זה בעצבות, אז אני לא אומר שזה טוב, אבל ודאי שזה יותר טוב מאשר לעשות את העבירה בשמחה. אין יהודי שעושה עבירות בשמחה, אבל נניח. אז ברור שאם הוא עצוב, אז ברור שהוא מחליש את כוח העבירה. אפשר למצוא דברים כאלה באיגרת המוסר של רבי ישראל מזלנט. דברים, זה מתחבר לי לכל מיני מאמרי חז"ל. סתם, גם לגבי בן אדם ש... אני שומע מקרים מזעזעים על אנשים שפלטו אותם במסגרת לימודית או שישיבה, סילק תלמיד, סילק לצמיתות. זה, אני רואה את הערס. עכשיו תראו, יש הגדרות הלכתיות, אני קיבלתי על זה שיעורים, יש תשובות ברב משה פיינשטיין, באיגרוס מוישה, מתי לסלק, מתי לא.
אבל גם כשאתה צריך, אתה יודע, הנקודה הזאת על לסלק, כמה זה סיפור מטורף, לא פחות ממטורף על לסלק תלמידים. סיפר את הסיפור הזה הרב שמואל קניאבסקי, הבן של הרב חיים קניאבסקי. סיפר את זה לרב ג'יקובסון, הוא אמר לו, תקשיב טוב, ב-1930, זה עוד לפני קום המדינה, הייתה ישיבה בבני ברק. אחד התלמידים שם ישן סיגריה בשבת ליד אנשים. חילל שבת בפרסיה. הרב בצאת שבת, אמר לו, יהודי יקר, הישיבה גדולה עליך, תארוז את החפצים שלך ותעוף. הדברים האלה הגיעו לחזוניש. חזוניש קורא לראש ישיבה. אומר לו, תגיד, הרכבת בדין של 23 דיינים מומחים לפני שאהבת את התלמיד? אמר לו, לא, הרב, אני ראש ישיבה. אמר לו, אבל כתוב שבדיני נפשות, זה משנה מפורשת בסנהדרין, שבדיני נפשות צריך להרכיב, וזה בדין של 23 דיינים. אמר לו, הרב, הוא חילל שבת. כן, אבל כתוב. אמר לו, זה, אבל זה יעזור, זה דיני נפשות. אז אמר לו, הרב, אני מחליט ככה. ואם הרב לא ישמע נרצתי, אז אני שם את המפתחות והולך. אמר לו, תראה, באותה משנה כתוב שבדיני ממונות די בשלושה דיינים, או אפילו בדיין מומחה אחד. והשאלה אם תלמד בישיבה או לא, היא כבר קשורה לדיני ממונות. ולכן, אם בא לך לעזוב את הישיבה, תעזוב. והרב שמואל קניאבסקי סיפר שהחזוני שלושה חודשים, הבן אדם הניח את המפתחות והלך, שלושה חודשים החזוני שבא ומוסר שיעור כללי בישיבה הזאת. נו, ומה היה עם הבחור? נו, כמו כל הסיוס. כמו כל הסיפורים. היום הוא ראש כולל חשוב בבני רק. מסתיימים ככה תמיד הסיפורים. באמת הבחור הזה, ברוך השם, זכה לגדול בתורה ומצוות, מעשים טובים. אבל גם אם, לא יודע, זה עבר את מערכת הסינון, הרב משה פיינשטיין כותב, מקלקל את הבחורים, לא מקלקל, כן, חב להכרינה, לא חב להכרינה, אבל גם אם אתה עושה את זה, איך אתה עושה את זה? אתה בוכה איתו? זה חבר אותי לכל הסיפורים של רבי מלך, רבי מלך בידרמן, שמספר על, על המורים האלה, על הראש ישיבה, שבוכה עם התלמיד, וקובע איתו חברותה, אפילו מספרים את זה על הרב גרשון אדלשטיין, שהיה איזה בחור אחד בפונוביץ' שלא הייתים בכלל, אבל הרב אמרו, מי נלך כאילו לזה, להגיד לו, זה, לא, תשמע, בוא נעשה חברותה. העיף אותו מפונוביץ', אבל הם עשו חברותה כל שבוע. כאילו, אתה רואה את הנקודה הזאת של אכפתיות. אז הנקודה הזאת היא, הנקודה השנייה בעבודת השם באה ללמד אותך, אח שלי, גם אם אתה צריך כאילו להיות בית, כאילו לחתוך בבשר החי, להעיף תלמיד, כי מה לעשות? כי צריך להעיף אותו. או לא יודע מה, לפטר מישהו בעבודה, כי צריך לפטר אותו. מה לעשות? המפעל לא יכול להתקיים. אי אפשר, צריך לקצץ. איך אתה מקצץ? אתה מלקק אצבעות? או שאתה בוכה עם הבן אדם שקיצצת את ה... לא יודע, עוזר לו למצוא עבודה. אז זה נקודה שנייה. אני אומר, בדרך אגב, יש עוד כמה תשובות, אבל אני אזכיר אולי רק עוד נקודה אחרונה של הספורנו. הספורנו יש לו איזה הסבר, עבורות שרציתי לסיים בקטע החסידי, בגלל שאני רואה שיש עוד כמה דקות, אז אני אגיד ככה. יש ספורנו, הספורנו כותב חידוש יפה. הוא אומר, הפוך על הפוך, מה שהקודש בוח הוא הכביד את ליבו של פרוע, זה בדיוק הפוך, זה לאזן לו את הבחירה החופשית. כאילו זה לא לקח לו... זה בדיוק הפוך, לא לקחת ממנו את הבחירה הראשית, אלא לזן את הבחירה הראשית. כי אדם אחרי מכות כמו שפרו קיבל, אין סיכוי שלא היה מוציא את בני ישראל. רק אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שהוא יוציא אותו בגלל המכות, אני רוצה שהוא יוציא את בני ישראל מכוח רצונו. אבל היות ואין לו באמת רצון, כי הוא חטף מכות, אז אני אכביד לו את הלב כדי שמה? כדי שהכל יהיה בצורה מאוד מאוזנת. זה משל למה הדבר דומה, יש לרב קוק, למהלך הידעות בישראל. רב קוק כותב, מתי הסתלקה הנבואה? או יותר מדויק, מתי נגמרה עבודה זרה? מתי שהסתלקה נבואה? כי זה לעומת זה עשה אלוהים. ככה ראיתי ברב נבנצל, רב נבנצל כותב, הוא אמר שעל הזה לעומת זה עשה אלוהים, הרב נבנצל מביא, שאיך זה שבדורות הקודמים, אתה רואה אנשים סיפורי אפילו, בימי חפץ חיים, נערה אחת מרימה מים מהבאר, לא בהכרה שהכל, נכנס בדיבוק. איך אנחנו לא שומעים פה על ימין ועל שמאל, על דיבוקים? מה פתאום, לא יודע, במרוקו, הסבתות שלנו, סבתות, לא יותר, לא מרחקים עצומים. פחדו להשאיר תינוק, במרוקו לבד, שלא החליף אותו שין דלת.
מה פתאום שינדלדים, דיבוקים?
אז בגלל שהיה כוחות של קדושה גדולים, אז כנגדם היה כוחות של תורמה, כי זה לא מה זה עשה אלוהים. בעצם הקדוש ברוך הוא, היום, היום שאין כוחות קדושה גדולים, אז גם אין כוחות תורמה גדולים. כאילו, הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה לייצר איזון בבחירה החופשית, וככל, דווקא בנקודה הזאת, ככל שזה יותר... ככל שזה יותר, הרב קוק אומר שככל שיותר בני אדם עושים משהו, זה מראה ש... שאין בזה בחירה. סתם, זה כאילו, כאילו, קדוש, קדוש ברוך הוא כאילו מוביל את התהליך הזה. שמעתי מהרב דודי, הרב דוד אמיתי, הוא אומר על ה... לא יודע, 5 מיליון לא טועים שרצים אחרי התפילה של כל נדרה. יש בזה איזה משהו כזה, זה לא סתם. אז הוא הסביר מה הנקודה, הכל נדרה, זה כולה התרת נדרים, אבל הוא הסביר, לא, זה לא באמת התרת נדרים, זה דברים מאוד עמוקים ועליונים. אז טוב, זה היה כאילו, הדרך לנסות, אני אסכם את השיעור, הדרך לנסות, למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה? אנחנו נראה את זה בבוא אל פרעה, כי למען שתהיו אותו בגרון, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, הקדוש ברוך הוא חשוב לו להעניש את פרעה, למה? אז לפי ההסבר של הרמב״ם, למה? כי איך, הרי הוא לא בעל בחירה. לפי ההסבר של הרמב״ם, לא, הוא היה בעל בחירה. רק היות והוא יצר לעצמו, הוא חטא, אז הקדוש ברוך הוא מנע ממנו, אבל זה חלק, זה עונש. הוא קיבל את העונש שהגיע לו על הבחירה החופשית, הרעה שהייתה לו. ולפי ההסבר השני, הגדלת ראש. ההסבר החסידי, הגדלת ראש. ההסבר השלישי בא להגיד, הוא נענש דווקא בגלל שהוא הספורנו. דווקא בגלל שהוא... הוא נענש על הבחירה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. כן, הוא הכביד את ליבו, אבל גם היה מכות, אז זה היה מאוזן מאוד. טוב, חזק וברוך.